צדק, אני צריך להסביר כאן גם את הפסקה וגם את ההקשר של הפסקה לתוך המהלך כאן של ישראל ותחייתו. אני כבר בסעיף א', עשינו חילוק בפסקה בין החלק הראשון של הפסקה של סעיף א', ישראל מספרים תהילת השם, לבין ההמשך של הפסקה שמתחיל במילים אור ישראל זורח, שהראשון, החלק הראשון זה ישראל, החלק השני זה תחייתו. אז כנראה שנכון גם להגיד פה בפסקה הזאת, את החילוק הזה, שאתם יודעים שהפסקה הזאת היא בעצם שתי פסקאות בקבצים. קובץ ז' א' וקובץ ז' ב'. מתחילת הפסקה ועד המתנשא ממעלה הם בשורה האחרונה הזה, סליחה. מנסה מעליהם בשורה האחרונה זה קובץ זין א', ומי כשאנו מסתכלים בעצם הפסקה זה קובץ זין ב'. אז אני רק שנייה אחת עוסק במבנה של הדברים. אז בהתחלה הרב עוסק קודם כל בחילוקים שבין שתי הבנות, ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית. אחר כך הרב מראה את המשל של זה ואת הדוגמה של זה בקשר שבין עם ישראל לבין ארצו. אבל בסוף אני חושב שכל הפסקה הזאת, זה בתשובה למה שפתניאל אמר, כל הפסקה הזאת היא בעצם, כל העריכות הזאת, כל הכנה למשפט האחרון שהרב רצה להגיד בפסקה, המשפט האחרון של הפסקה, רוח האומה מתעורר לתחייה ומחבור החיים, אור קדושה וטהרה זורח, אורו של משיח. כל ההקדמות פה, שזה כמו שאמרנו, ההקדמה הראשונה, בכלל על שתי ההבנות שתכף נרחיב בהן, ההבנה המוסרית וההבנה הסבתית, והמשל של הרב בסוגיה הזאת בקשר של עם ישראל והארץ, הכל הכנה כדי להסביר את המשפט הזה, רוח העולם מתעורר לתחייה, אורו של משיח זורח בתוך הדבר הזה. אז בואו רק נעשה את זה לאט לאט, רק נסתכל שנייה אחת על המבנה של הדברים. אז בואו נראה. הרב אומר ככה, שתי הבנות כלליות הן. ההבנה המקיפות את ההוויה ואת התורה. את כל ההסתכלות בכל שינויי דרכיה. ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. ומכאן הרב יורד לפרט מה היחס בין ההבנות האלה. ההבנה הסיבתית, מה המשמעות שלה, ההבנה המוסרית, מה המשמעות שלה. היה אפשר לחשוב שההבדל בין שתי ההבנות הללו, שכאילו ההבנה הסיבתית היא הבנה של חול, ההבנה המוסרית זה הבנה של קודש. אבל זה לא נכון, כי בפירוש הרב כותב כאן, ששתי ההבנות הן מקיפות גם את ההוויה וגם את התורה. זה לא רק על ההוויה כן, ההבנה הסיבתית קשורה להסתכלות החיצונית על המציאות הגשמית, וההבנה הסיבתית קשורה לתורה. אלא שתי סוגי ההבנות האלה נכונים גם בתורה. אז זה לא נכון להגיד שאחד של קודש ואחד של חול. אז מה כן ההבדל ביניהם, בין שתי ההבנות הללו? זה מה שהרב כנראה הולך להסביר כאן בעריכות את ההבדל. אני קודם כל שם על השולחן את את המשמעות של המושג הבנה, שבהמשך הרב, בהמשך הפסקה הרב קורא לו גם בינה, וברוח בינה.
הבינה הגלויה, הבינה המוסרית.
הבינה המוסרית, כן, כמה מקומות. שבינה, אנחנו יודעים שזה הבנת דבר מתוך דבר, זה נקרא בינה. להבין את הדבר מתוך דבר. אבל השאלה היא, בוא נגיד קודם כל את הצד הפשוט, ואחר כך נגיד את צד אחר של המושג בינה. צד פשוט של בינה, הבנה הפשוטה של המושג הזה, זה שאדם פוגש מציאות, פוגש סיטואציה, וממנה הוא חודר לעומק שלה, וממנה הוא מצליח להבין מאיפה היא נובעת. בינה, הבנת דבר הפנימי מתוך הדבר החיצוני. אוקיי? אבל יש גם משמעות של בינה, לשון בן, לידה, משהו שהתיילד, מדבר אחר. אז במשמעות הזאת זה לא שהחיצוני הוביל אותך אל הפנימי, אלא להפך, ההבנה מתרומת להבין שהחיצוני הוא תולדה של הפנימי. זה מתחיל מדבר מסוים פנימי, והדבר הזה הוא זה שמוליד את הדבר החיצוני וגורר את כל המציאות בעקבותיו. כן? זאת אומרת, אם אנחנו באים להכניס את זה לתוך הדברים שהרב כאן, ההבנה הסיבתית היא תמיד בנויה בצורה כזאת שהיא הולכת מהמציאות אחורה. כן? כלומר, אתה רואה סיטואציה, אתה רואה מציאות, אתה פוגש מקרה, ומתוכו אתה מצליח שבשל זה להבין מאיפה זה נבע. זה בהבנה הסיבתית. בהבנה המוסרית, אתה מבין קודם כל לאן הדברים חותרים, מה המגמה שלהם. מתוך זה אתה תוכל להבין גם איך זה משתלשל, ואיך זה מופיע דרך כל מיני דברים, לפעמים עקומים, ולפעמים כל מיני דברים אפילו שנראים הפוכים, אבל בסוף הם מגלגלים את הדבר הזה. כן. אני זוכר שהרב דוד פעם בדוגמה מעניינת לזה, הוא אמר, זה כמו ההסתכלות כאילו על חזרה של עם ישראל לארץ, דוגמה. אתה יכול כאילו להסתכל על זה כאילו בצורה כזאת ולהגיד, אני יודע מה, התפיסה של קאנט הובילה לאיזשהם תפיסות לאומיות, והמדע של האדם במרכז, וזה גרם לזה שהמעמד של הפועלים הוא הפך את המעמד המרכזי ולא הצולה, ואז זה גרם התעוררויות לאומיות, אז זה גרם אנטישמיות, האנטישמיות גרמה סבל של היהודים, ובסוף גרמת המדינה. בהסתכלות אחת. תגיד שנייה, זה הקב"ה רוצה לבנות את המדינה של עם ישראל, להחזיר את עם ישראל חזרה לארץ. איך הוא עושה את זה? כל הדברים האלה זה מיילדים את זה. אז זה השאלה איך אתה מסתכל על הדברים, מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. ההבנה הסיבתית היא מסתכלת מלמטה למעלה. מהמציאות היא בוחנת איך הדברים השתלשלו. ההבנה אולי כאילו מההווה אל העבר, אבל ההבנה המוסרית הפוך, מתחילה מלמעלה למטה. היא מתחילה ממה צריך לקרות, אחר כך אתה מבין איך הדברים מתגלגלים לכיוון הזה. איך זה קורה כך? בואו נראה את הדברים בפנים. הרב אומר ככה, שתי הבנות כלליות. אז אני מבין, כדי להגיד, המושג בינה יכול להיות בינה, להבין דבר מתוך דבר, מהפרט אל הכלל, מהגלוי אל הנסתר, יכול להיות גם הפוך. מהנסתר אל הגלוי, מהכלל אל הפרט. איך הדברים הולכים ונולדים כתוצאה מהמגמה שנמצאת בפנים. שתי הבנות כלליות הן מקיפות את ההוויה ואת התורה. את כל ההסתכלות בכל שינוי דרכיה. ההבנה המוסרית והבנה הסיבתית. ההבנה המוסרית היא אולי זהה למה שהמהר"ל אומר, קורא לזה סיבת הסיבה. יש את הסיבה שגרמה, אבל יש את סיבת הסיבה. מדוע הסיבה הופיעה? וההבנה הסיבתית, זה כמו שאמרנו, ההתבוננות במציאות והעסקת המסקנות הכללים מתוך הפרטים. הרב אומר כאן שבתוך ההבנה הסיבתית, הקדומה בזמן לגבי רוח האדם. מה זאת אומרת? מה הרב מתכוון כאן שההבנה הסיבתית היא קדומה בזמן? אפשר להגיד את זה שזה מבחינה קראת הפגישה כאילו. במציאות, גם קודם כל פוגש את הפרטים, פוגש את הדברים, ואחר כך הוא מסתכל דרך הפרטים אחורה. ככה זה עובד, מבחינת הקדימות הזמנית. אבל, אז זה יכול להיות שכוונה הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלומר, לא, מצד המציאות האמיתית, ההבנה המוסרית הקדומה קודמת. לא הבנה הסיבתית. אבל המפגש שלנו במציאות הוא דרך המציאות שאנחנו פוגשים, דרך זה אנחנו משלשלים למעלה ומבינים.
זה מה ש... כאילו חשבתי, אולי גם אפשר לומר שהכוונה, גם לגבי רוח האדם, הכוונה, האדם בכללותו, האנושות, יודעת יותר לשים את הדגש על המבט הזה.
אבל אתה מסביר, לגבי רוח האדם, מה זה הקדומה כאילו?
מה?
אני בא להדגיש, מה זאת אומרת, הקדומה בזמן.
הקדומה בזמן, הכוונה, לא הכוונה, מבחינה, השתלשלות האירועים, מבחינת רוח האדם, אם תלך אחורה בשנים, כלומר, ההבנה הזאת היא הפציעה קודם.
הבנה הסיבתית הפציעה קודם, כאילו, התפיסה של האדם.
כן, זה התפיסה האינסטינקטיבית.
מבחינה היסטורית אתה מתכוון, כאילו,
כן.
נכון, מסכים, זה גם כלול בזה. המפגש של האדם הפרטי, צודק, גם המפגש של האדם הכללי, של ההיסטוריה האנושית, היא פוגשת את המציאות בצורה כזאת.
היא לא יודעת, לא כולם יודעים להתרומם למקום העמוק הזה ולהבין שגם יש מה שנקרא מציאות פנימית שמתחוללת, שמחוללת את הדברים.
קצת רק מה שקשה לי בזה, כאילו בהסבר הזה, זה שכידוע, כשניתנה תורה, אז משה רבנו כבר מתאר בתורה את ההבנה המוסרית. לאן המציאות שואל
לחוות... אה, ישראל זה עולם אחר.
בעם ישראל אתה אומר, ברוח האדם בכלי.
כן.
הבנתי. כן. בסדר, כן. אני לא יודע בכלל אם בעולם הכללי יש בכלל הבנה מוסרית. לכן קצת קשה לי כאילו עם ההבנה הזאת. העולם, אם נתרום להבנה סיבתית, זה כבר השגה גדולה. ובעם ישראל, יכול להיות שהבנה מוסרית קדמה להבנה הסיבתית. כאילו עכשיו דברים מתוארים בתורה.
אבל תראו, ראשים של אברהם, זה נראה שהוא כאילו חיפש מימנים את העולם, ואז כאילו חיפש...
מלמטה למעלה, כן.
כן, כאילו יש איזה רצף שכאילו בהתחלה עכשיו אולי על גורמי השמיים, ואז טוב, לא, חייב להגיד שזה גורם כאילו...
עד שנגלה על בעל הבירה.
כן.
אז אתה יודע, כאילו, מבחינת, זה מה שאני בדיוק מה שאני מתכוון להגיד, זה מבחינת החיפוש של האדם, החיפוש תמיד הוא מלמטה למעלה. כן. אבל המציאות מתחילה מלמעלה למטה. אז כלולה היא בתור נשמה עליונה, ממנה, כנראה בקבצים ככה כתוב.
איפה פה ממנה?
אחרי עליונה. עליונה ממנה. בתוך הבנה סיבתית, שהיא קדומה, בזמן, לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה ממנה, המחיה אותה הבנה המוסרית. כן? כתוב בקבצים. טיפה, משנה קצת כיותר... יותר בולט. ההבנה ההבנה הסיבתית ההבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. זה מראה את הקשר שבמציאות בין דבר לדבר. חוקים אחוזים. כן. אני רב להגיד לכם פה בסוגריים משהו שעובד לי על לשון כי בדיוק זה. אתם יודעים שבשתי הפרשיות האחרונות וירה וחיי שרה זה השתיים מתוך ארבע מקומות שבתורה יש את הטעם של שלט. יש בתורה ארבע פעמים של שלט.
יש גם בנוח פעם אחת?
לא בנוח?
לוט.
יש. בלוט זה וירה. חיי שרה. הלוט כתוב בהתמאמה של שלט. חיי שרה. יש של שלט על ויומר. השם אדוני אברהם הקרנה לפניי. פעם שלישית זה בפרשת וישב. וימאן של יוסף. פעם רביעית.
וישחת.
כן. וישחת של אל המילואים של פרשת צו. מה?
שנטעו בקורבן?
לא. שחיטת אל המילואים כדי לקדש את אהרון ובניו. אז... אז לא אכנס לכל למה יש דווקא בארבע מקומות הללו, וזה סתם מרתק מאוד, אבל כן, רק מילה אחת על הרב אומר בראש מילין על המטעם הזה של השלשלת, אומר כמה דברים, אבל אומר שהמנגינה הכי, בעצם השלשלת זה המנגינה הכי ארוכה שיש בטעמים, המנגינה הכי יפה, הכי מסולסלת, היא מגיעה כשאדם מגיע להכרה שכל העולם הוא שלשלת. שכל העולם זה... הוא רחוס, הוא רחוד, הוא מחובר אחד לשני. עכשיו, מה מעניין בטעם הזה? שהטעם הזה בנוי מ... קודם כל, תסתכלו על הצורה של הטעם, זה נראה כמו תפר, כאילו. כאילו המציאות תפורה. זה מאגד שני קצוות. אבל הטעם הזה גם בנוי בצורה כזאת שכאילו... יש קו אחד שמחבר את הימין ואת השמאל ואת הימין. הולך כאילו מימין ושמאל מצד של, של חסדים לגבורות, לקיצור, המציאות הולכת לפעמים בדרך טובה, לפעמים בדרך קשה. אבל הכל יש קו אחד שמחבר ביניהם, והקו הזה תמיד עולה. כי שענק אומר, כשאתה מסתכל לשלשלת, אני בינתיים כאילו ביטאתי את המשמעות של, של הטעם הזה, שזה גם כשאתה הולך לצד ימין מקבל חסד וגם כשאתה לצד שמאל בסוף הכל זה עולה למעלה, הכל חוזר חזרה ומשואף לאותה מגמה. אבל מצד האמת השלשלת היא מתחילה מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה. נכון? כי זה הטעם הזה של השלשלת. כלומר, זה קשור להשתלשלות של דברים. השלשלת. דברים משתלשלים במציאות. ואני אומר, אתה יכול להסתכל על המציאות, אתה מסתכל, פוגש את המציאות, ואתה רואה איך הכל אחוז וקשור. אתה כאילו מחבר את הדברים בתפיסה שלך מלמעלה למטה. בהבנה הסיבתית. אבל בהבנה המוסרית, הפוך. השלשלת מתחילה מלמעלה למטה. עכשיו, אני כן, זה מסוגריים רק, שאתם יודעים, הרבה חיפשו, מה, למה דווקא על הפסוקים האלה, על המילים האלה, על זה, יש איזה וורד כזה שבעלי המוסר, נחמד, אבל לא, זה לא פשט, הם אומרים, אני אומר ביחס למלחמה עם יצר הרע, הם אומרים, יצר הרע, ויומר וימהן, אם הוא בא לך, אומר לך משהו, זה צריך ישר למהן, למה, אם ויתמהמה, וישחט, זה בעלי המוסר, אבל האמת, כנראה שבכל ארבעת המקומות הללו זה קשור לשלשלאות, שושלת. הראשון, לוט. בלוט והתמאמה, למה בכלל הצילו את לוט שמה? מסדום.
דוד המלך.
דוד המלך. שושלת של דוד המלך יצאה ממנו כמו שמצאתי דוד עבדי, אחד מצאתי בסדום. ויומר של יצחק זה שושלת של אברהם שעוברת דרך יצחק. הניסויים של יצחק ורבקה. ואימהן זה השושלת של יעקב שעוברת דרך יוסף כי כמו שכתוב בגמרא, שמוד יוקנו של אביב עמדה בחלון, אמרנו, אתה רוצה שלא תהיה חלק בין השבטים? השושלת הרביעית והישחת, זה שושלת של הכהונה שעוברת, עכשיו מקדשים את, את השושלת של הכהונה. אז, אבל מה, אני רואה לזרוק לכם משהו, אני לא יודע אם מישהו יעיר את עיניי בזה. אין לי ספק שיש קשר בין השלשלאות.
מה הכוונה?
זאת אומרת, יש לי מחשבה כזאת, אבל אני לא יודע, לא מצאתי אף אחד שמדבר על זה, ששלשלת הראשונה, היא קשורה לשלשלת הבאה, היא קשורה לשלשלת השלישית, היא קשורה לרבית. כי אם זה שלשלת, זה אומר שיש פה איזה...
מחבר, כאילו,
מחבר,
בקצר.
כן. עכשיו, אני לא יודע להסביר את זה, לא יודע למה זה מחבר, אבל... בכל מקרה, לא, אני אגבי את זה כמה שרב אומר כאן על זה, חוקים אחוזים. חוקים אחוזים יכולים דברים הפוכים, אבל אתה רואה איך דבר אחד, גם הדבר שני שהוא לפעמים הפוך מנו, דבר השלישי, בסוף הכל תפור ביחד, כמו הצורה של הטעם הזה. הרב מריח בזה שם, בראש מילין, השלשלת דברים מופלאים. מה?
לא,
חזק.
כשאומרים את הטעם, אז עולים למעלה, וחוזרים חזרה למטה, כי זה שלא תהיה את זה. כן. עולים, ואז עולים חזרה, אז כבר עולים, ומסתיים למעלה.
מה, בניגון כאילו?
כן.
כן. ותמיד יש גם פסק בסוף.
נכון.
כן, כן.
למטה למעלה, אז כן...
כן. ו... טוב, לא משנה, יש לי דרשות אחרי כמה נאמר להתמאמה, שזה דווקא הדבר, זה גורם תמיות, כאילו, והתמא, מה? זה כתוב בספורנו, בפרשים, שזה... כשיש לך כאילו הפכים כאלה, וזה, אתה בתחלת התמא. מה זה? כאילו, אבל רק כשאתה מתחיל לראות את
הרצף,
הרצף אז התמיות מתחילות להיעלם. כן. אז זה מה שאני אומר כאן ש... הבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. ככל שההבנה הסיבתית יותר מתרחבת, אז אתה מבין הקשרים בצורה יותר רחבה. מה שנקרא אפקט הפרפר, נכון? שזה, פעם לא הבינו מה הפרפר הזה, אבל היום מבינים שפרפר בצד שני של עולם, יש לו השפעות על כל מיני דברים שאתה לא מדמיין אפילו. כי דברים אחוזים אחד בשני.
אורגניות.
כן. מתחיל בעולם החומרי, יש כאן איזה קצת קושי טיפה בהבנה, אני מתעכב טיפה על הנקודה הזאת, כי מי מתחיל? מי מתחיל בעולם החומרי? באופן פשוט הכוונה, מהלך ההבנה, ההבנה הסיבתית, הוא מתחיל בעולם החומרי וכוחותה, והולך ומקיף, מטפס ועולה, עד רוממות העולמות הרוחניים, ומנתח את סעיפיהם, כפי עושר רוח, אשר לאדם. נכון, זה הפשט כאילו. אבל...
גם לא על כל מרחב יש.
או, זה מה שהאותר אומר כאילו פה. אבל אני לא מבין לפי זה כאילו מה זה מנתח את סעיפיהם.
וגם את האפשרות השנייה, מה הכוונה? מה האפשרות השנייה?
מציע חוקים אחוזים זה וזה על כל מרחב היש.
שמתחיל.
מרחב היש מתחיל בעולם החומרי ומטפס ועולה עד רוממות העולמות הרוחניים. אבל מה זה ההמשך? הוא מנתח את סעיפיהם. מי מנתח? אם זה מהלך ההבנה, מצוין.
כן, אז כאן באמת מנתח את סעיפיהם, זה כבר עובד.
זה קיים מהלך ההבנה, כן. טוב, בסדר. כפי עושר ארוך אשר לאדם, שצד גדולתו מתעלה ומתבלט ביותו אחוז בחופש ציורו, עם כל קוטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוץ לחוג פנימיותו. אז זה שני דברים במשפט הזה. הרב כותב כאן שגם בהבנה הסיבתית זה שייך לעולם החופש. כי אפשר להבין שההבדל בין ההבנה הסיבתית להבנה המוסרית, שההבנה המוסרית שייך לעולם החופש, ההבנה הסיבתית לא. אתם אומרים, הרב כותב כאן שגם ההבנה הסיבתית היא אחוזה בעולם, בחופש הציור.
אבל למה זה אותו חופש כמו שהרב דיבר עליו בהבנה המוסרית?
זה לא אותו. כמו שתכף אני אנסה להבליט, אינטרסיני והרב כאן מדבר על חופש צירו, ואחר כך מדבר על חירות נשגבה, בהבנה, כשהוא מדבר על ההבנה המוסרית. כנראה שני דברים
שונים. הוא מדבר בהמשך על עולם של חופש.
בדיוק. עולם של חופש, ולא ניסיון
לאחוז. מעבר לגבולות האדם, כאילו.
לא רק ניסיון לאחוז בחופש על ידי התפיסה הזאת, אלא זה עולם שלא מתחיל מהשיעבודים בכלל. אני פשוט תכף נרחיב בזה. ועם כל קוטנו להחליט דבר ודאי מה שנעשה מחוץ לחוק פנימיותו, כן? כי תמיד ההבנה הסובייקטיבית היא הרבה יותר ודאית מאשר ההבנה האובייקטיבית, כי במציאות זה תמיד הנחה. ההבנות האובייקטיביות הן הנחת יסוד שיכולות להשתנות. בהבנה הסובייקטיבית ודאי זה מוחלט. ככה אני רואה את זה. אתה צריך להתווכח עם זה. כן. כן. קצת ההבדל בין גברים לנשים. אין ויכוח על מה שזה, אבל ככה מרגישה, זה שטות, זה לא נכון, אבל ככה מרגישה, מה אתה יכול לעשות?
יש לה בינה יתרה, יש לה...
בינה יתרה, בדיוק. כן. בשלשלת, הנה הרב כותב את הביטוי הזה, הסיבתית, מונחת איזו העקה כללית, כלומר, איזו מניעה, המעצרת את החוקים, מעצרת מלשון שולטת, כמו הצורתי בקידוש נבב. נכון, שמע על... מה? השאלה של ה... כן, מה זה צורתי? כאילו, בשליטתי. בשלבל. המעצרת את החוקים ותוכנם שלא הלכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. כן? אני רוצה שנייה אחת לקרוא פה, בהקשר הזה, ככה פה קחו שנייה. דברים מעניינים יפים שקשורים לזה קצת בעולת ראייה על מה שאנחנו אומרים באדון עולם והוא נשיא ומנוס לי מנת כוסי ביום הקרא אז והוא נשיא ומנוס לי הרב אומר ככה אם כל סדרי הטבע מוגבלים הם סדרי הטבע יש להם גבולות עם השלשלאות שהן טבועות כטבעות אחוזות זו בזו באופן קבוע ובלי צפות ובלתי נהרס ונדלג המטבע שכאילו של שלאות. דבר מוביל לדבר, מוביל לדבר. אתה כאילו כבר מראש, אתה רואה את הסוף, ואתה רואה לאן זה מוביל. עניין לפעמים הפעילות זוועה על גורל האדם. ואדם מבין לאן דברים הולכים.
וזו המועקה?
אה?
זו המועקה?
בדיוק, לזה, ולכן אני מביא את הפסקלת כדי להתייחס כאילו באמת גם למשפט הבא. אני לא בטוח שהרב אמר כאן מועקה. הוא אמר העקה. תכף נבחן את זה כאילו בתוך המילים. אז המתאבק במלחמת החיים, מלחמה רוחנית וחומרית, לפעמים אדם נלחם בחיים, במלחמה רוחנית או חומרית, והוא רואה שיש איזה דבר שלא יהיה לדבר, וכאילו קלו. הוא רואה לאן זה הולך, הוא לא מצליח להשתחרר מהלולאות האלה, שאחת קושרת את השנייה.
בראש שלו לא מצליח. אולי שהוא מרגיל לתפוס חוק סיבתי, אז הוא רואה, הוא כאילו יכול רואה מצב שהוא קלו.
כן, וגם קצת כאילו מצד הטבע, כאילו. חס ושלום אדם חולה באיזה מחלה, אז יש לזה, הרופאים אומרים לו, זה ככה, הוא כאילו תקוע עכשיו. זה של שאלות סדרי הטבע, יש סדרי טבע מוגבלים, ככה, זה אפשר רק בצורה כזאת.
גם כשאין איזה מגמה, נראה לי ההבנה, מה שדיברנו על ההבנה המוסרית, זה מאוד משהו שכאילו אומר, אני מסתכל על המגמה ואני מבין איך היא מחוללת את הדברים, וכשאין מגמה, אז הכל כזה סתמי והכל כאילו שוטף באיזה נער כזה שאין איך להתערב בו. זה מאוד...
נכון. אבל כאן הרב כאילו, הרב אומר, פעילות זוועה על גורל האדם, כלומר, זה לפעמים, האדם מסתכל על הדברים, וזה כאילו מלחיץ אותו, כי הוא רואה שכאילו אין לו מנוס. דבר השם, בסיטואציה כזאת, הוא החופש העליון. זה קשור מה שהרב מחיתו. שהזיקי הטבע גבולה ומצריו כלא נחשבים נגדו. יש מציאות טבעית, אז מה? המציאות הטבעית היא לא... הזיקי הטבע הם לא עומדים מול דבר השם. ומובן הנס שהוא הכוח המנצח את כל מסיבות הטבע, זה הנס, מחובר עם מובן הנס והדגל. נס זה גם לשון דגל, כן? המסמן את ההכרה של הנקודה היסודית שכל התוכן של הקיבוץ תלוי בה. דגל הצבא הוא מרכז את רוח המחנה. נס ודגל זה אומר שיש פה איזה משהו שמתרומם מעבר, מעל למציאות הרגילה. זה יוצא מהמציאות הרגילה. אבל גם יש פה איזה נקודה יסודית שבה תלוי כל הרוח שלה, מה זה הדגל של המחנה. כאילו ביטוי של כל מה שהמחנה בא להוציא מן הכוח לפועל. את הדגל הזה הוא בא לשרת. אור השם מתעלם מעל כל מסגרת של כוח טבע מצומצם, הוא מרכז על ידי גדולתו את כל מהות החיים וכל יסוד השאיפות הנצח ועוד העליון. ואם המצרים נעשים כל כך צרים, פעמים יש כל זה, שהכל דוחק, גלי החיים הזדונים שוטפים כהמות תאום רבה, עד אשר אין מפלט על פי הרוחות אשר לחוקי הסיבה והמסובב, השם ניסי. מה זה אומר? מתעלם מכל חוק מידה, קצב, תוכנית, גבול. השם ניסי הוא מנוס לי. אכן אפילו חרב חדה מונחת, על אם נעשו מן הרחמים. לפעמים יש מצבים שהטבע סוגר, אבל בסדר. יש דברים שמעל להזיקים של הטבע, וזה לא שזה, כמו שאמר אומר, הניסים זה לא איזה יציאה מגדרי הטבע, אלא גם לניסים יש סדר. איזה סדר? לא סדר הסיבתי. הסדר המוסרי, העליון, שהוא יכול, הוא בעצם סדר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי מאשר הסדר הסיבתי הרגיל.
זה בדיוק אברהם אבינו, לא? של לעצם מסגננות שלך, כאילו. שהוא בדיוק. מוציא אותו, הוא כאילו שולה אותו מה...
בדיוק. יש פה מגמה מוסרית, ולכן למרות שלפי הטבע אברהם לא אמור ללדת, ושרה לא אמורה ללדת, אדמור אומרת, נכון שאברהם ושרה הם טומטומים. נכון? היה כתוב בגמרא, ביבמות. ושרה בכלל, תהיה שרה הקרה אין לה ולד, רשי אומר, בכלל לא על הבית ולד אפילו. כאילו לפי המציאות הטבעית אין פה כלום. שום... בסדר? רק שהבנה, שהתפיסה המוסרית מובילה, אז יש גם דברים לא הגיוניים קורה. כי זה הכי, כי זה הגיוני. כי זה השלשלת היותר עמוקה של המציאות.
כאילו, נכון, אני מכוון שזה כאילו רדיקלית, כי בעצם אתה אומר כאילו, אדם מאמין באמת, כאילו, לעולם העולם החומרי, סיבותיו, החקיות של החיים, היא כאילו המלצה בסוף. כאילו, לא יודע, אני עכשיו, מבחינת הפרנסה, אני תקוע, מבחינת התקוע, כאילו, כל יותר מצליחה בסוף, בסוף זה כאילו המלצה, בסוף הכל פתוח, הכל פתוח, מצד שני, לא יודע, גם בלימוד, בסוגיות וזה, וגם כאילו, בסוף יש הרבה מקום של ה... אין עדיין גם מה שאין עבורות, כאילו, כן, בסוף, אני לא יודע...
אין צורך על הנס.
כן, אני צריך על הנס יותר טוב. כאילו, יש איזה התנהלות שאתה אומר, כאילו, לא, המציאות, מה שאני רואה, המציאות הטבעית, היא כאילו, היא הדבר שאני מאמין שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לגאול את עם ישראל, אבל אני כאילו פועל מול מציאות קיימת. מצד שני, אתה אומר לך, כן, המציאות פה, נכון שעכשיו אתה, אין לה ולד, אין לה כלום, אבל בוא, אני אגיד לך ש...
כן, אז שני דברים. דבר ראשון, כמו שהרב אומר כאן, גם במציאות רגילה, אז אנחנו יודעים שיש מציאות שהיא לא סוגרת לגמרי, זה לא הרמטי, כי יש פה פתחים. הפתח הוא הנס. זה דבר ראשון. דבר שני, המושג הזה שאין סומכים על הנס, הוא נכון בערבון מוגבל, כידוע. לא נכון תמיד. יש שתי מקומות שכן סומכים בהם על הנס. גמרא מסכת פסחים, דף סמך ור. גמרא אומרת שיש מי שאומר שנכנסים לעזרה בבית המקדש, נדחפים, ומחלוקת הבאי ורבה. יש מי שאומר, נועלים את הדלתות, אומרים בסדר, עצרו שלא יהיה פה אסון. יש מי שאומר, ננעלו אותם לבד, ברגע שזה מתמלא, אז לבד קורה שם נס, סומכים על הנס. זה דבר אחד. דבר שני, הרשב"א מזכיר בבבא בתרא, בדף קכ"א, שהבנות של צלופחד, הן התחתנו מבוגרות. איך יכול להיות, הגמרא אומרת, ואחרי הגמרא, מי שמתחתן אחרי גיל 40, אז זה לא ילדת ילדים. כתוב שם הגמרא. אומרת הגמרא, עליהם היו צדקניות. אומר הרשב"א, ולכן יכולות לסמוך על הנס. מה רואים בדבר הרשב"א הזה? אין צורכי הנס, זה באדם רגיל.
זה הברכה כאילו...
באדם שחי כאילו...
ציבורית.
במדרגה הסיבתית הרגילה. האדם שחי במדרגה מוסרית, האדם שחי במדרגה הזאת, אז אצלו אין שום הבדל בין נס וטבע, כמו רב מאיר בעל הנס. מי שאמר לזה שידלק, יגיד לזה שידלק, אין שום משמעות. כאילו, לא יודע אם זלזול, אבל אין שום חוקיות טבעית שהיא כובלת יותר מאשר חוקיות המוסרית. אתה צודק, זה כאילו מתייחס לשתי מדרגות. המדרגה הרגילה שבה יש רק בקיעה בסדקים לתוך המדרגה יותר עליונה, ויש מדרגות כאלה שבהן זה אותו דבר. יש אנשים צדיקים, הוא שם ערק בזה. והתדלוק.
זה כאילו זה לפי המדרגה שלך, כי ככל שאתה יותר עולה בחיים המוסריים שלך, שאתה יותר קרוב כאילו לאמת, אז אתה יכול, ואתם פחות להתייחס למציאות. אבל ממש אתה יכול להגיד כאילו טוב, אני יכול
לסלוח. למה זה לא להתייחס למציאות? אתה חי במציאות.
אני מתייחס.
לא, להתייחס למציאות. אתה מתעלם כאילו מה...
לא, לא מתעלם. למה? לא מתעלם, אלא מתרומם
עליה. אתה יכול להגיד
לך
סלח
לך
את לך. תשפוך
תאר. תגיד לי, אבל אם אתה מבין כמו שהרב כותב פה שיש את הגוף ויש את הנשמה, תמיד יותר נכון להתייחס לנשמה, אבל זה לא כי אתה מזלזל בגוף, אתה ברור שאתה מבין.
זה נכון.
הבנייה של הנשמה היא דרך הגוף, אבל יש פה נשמה שמחולל את הדברים.
לא, אז אני יכול להתייחס גם במדרגה שלי, גם אני יכול להגיד, טוב, המצב שלי מבחינת הילדים שלי והניסיונות שקשור עכשיו מביא לי, ההבנה הסיבתית זה סתם לא עבדת טוב ואין לך כסף בחשבון, ההבנה כאילו המוסרית זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו, זה התפקיד שלך, תעבוד אותו עם בלי כסף בחשבון.
כן, יש לקבל את זה כי אדם מאמין ויש לחיות את המציאות הפנימית, המוסרית, כמו שהרב אומר, כאילו, לא יודע אם הערק, אבל זה בהרבה דברים כאילו שאתה, שם אתה חי.
מדרגת חיים, שהיא מדרגת חיים עליונה, שצדיקים גדולים בוקעים וחיים בתוכה, אז אצלהם, זה לא שהם מזלזלים בטבע, אבל הטבע הוא לא סוף דבר. הוא לא רק לא סוף דבר, הוא יודע להגיד, אי אפשר להגיד המלצה, אבל אין שום קבילה לעולם הטבעי. שום קבילה. בדרך כלל כן קבולים, רק עם אפשרויות למנוס. ניסי ומנוס לי. אז כנראה שני הזה, יש ניסי, מי שאדם חי את זה, יש אדם שרק מנוס, שיכול לברוח למקום הזה, שזה יכול לקרות. טוב. אז אני אשר מסיים פה, מנוס לי בלא שיבוד לשום מדרגה ושום מערכת חוקית מסודרת. טוב. אז זהו, בהקשר הזה, ההמשך של הדברים, הרב אומר, העקה זו עצמה חידה נעלמי. מה זה העקה? העקה מלשון כאילו מועקה, זה משהו מעיק. לי יותר נראה שהכוונה העקה במובן של הכרח. זה ההכרח הזה, למה זה מוכרח שדבר א' מוביל לב' מוביל לג'? זה חידה נעלמה. אבל מכל מקום, עם כל המניעה שיש בתכונה צריכים לחדור למקש יחידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו, זה לא עוצר אותנו את דרך ההסתעפות השכלית, להבין שזה דבר אחד מוביל לשני, יכול אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. בינה, בינה, בניין, הבנה. כנראה קשור, בסדר. כי למה אני אומר כאן העקה? גם לפני כן הרב אמר, סליחה, בשלשלת הסיבתית מונחת איזו העקה כללית. כן? אז אני אומר כי ככה כתוב בסורות הרב צבי יהודה, שזה הפשט כאילו, קודם כל, העקה זה הכרח. כן. כי הוא קורא, מונחת איזו העקה כללית, כלומר איזו מניעה, המעצרת את החוקים, שולטת, יש פה איזה הכרח שרודה בזה. כן. כי אם זה מועקה, בהמשך הרב אומר שזה הבנה מטיבת רוח, זה לא נשמע מועקה כל כך, הביטוי הזה. לכן אומר, יש פה הכרח. למה הדברים מוכרחים בצורה כזאת? למה קראו בראה את זה בצורה שדבר א' מכריח את ב' מכריח את ג'? זה, כמו שהוא אומר כאן, חידה נעלמה. מכל מקום, עם כל המניעה שיש בתכונה, צריכים לחדור למקש יחידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו את דרך הסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של הבנה החוקית. אבל, בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה. כן? למה זה יותר? כאילו שונה. לא, כי גם בהבנה הסיבתית יש איזה חופש, כמו שאמרתי קודם. אבל פה זה יותר עליון, זה חירות נשגבה.
מה החופש בהבנה הסיבתית?
בסוף, צודק שיש פה איזשהו שלשלת של הגבלה, הדבר גורם לדבר. אבל אנחנו גם לא מבינים איך דבר גורם לדבר. אבל יש פה חופש מצד התפיסה. כשאתה תופס את הדברים, אתה רואה, יש פה איזה... זה לא סתם ככה נחת. יש לזה סיבות. אתה מבין את הדבר בסיבותיו.
כל שהמדע תמיד זה כתוב חופש.
מה?
כאילו הפורצי המדע הגדולים הם תמיד היו חופשיים מהתפיסה הקודמת, ואז הם צריכו לעלות על משהו יותר מדויק.
כן. זאת אומרת, כאילו, גם מצד החופש של הציור, כלומר, אדם שהציור שלו חופשי, הוא מצליח להבין סיבות וסיבות, כי לפעמים התפיסה הפשוטה, אתה לא רואה איך זה סיבה לזה. רק שהמחשבה חופשית, אז אתה מסוגל לבקוע להבנות יותר עמוקות. כן. אבל פה, כמו שאתם רואים, זה לא רק חופש, זה חירות. חירות זה כאילו, זה לא משועבד, אין שום כבלים שקובלים את זה. אין שום אזיקים טבעיים. כי יש חוקים פנימיים יותר, שהם חוקים שהם חוקים של חירות. אל תקריא חרות אלא חירות, חירות אלא חרות. חרות, חירות, כן. אז אנחנו משתחררים מכל אותה מועקה סיבתית. פה כתוב מועקה. היקה, היקה, פה פתאום כתוב כן מועקה. אבל גם פה אולי מועקה, הכוונה הכרח של הסיבה. בכל הבניין החוקי מצטייר לפעמים בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה, שההידוק והאימות שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ, ועוד יותר מכותב מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית. הרב אומר, יכלת לטעות ולחשוב שבהבנה המוסרית אין קשר, זה כזה רפא, קשר רפא בין המוסריות לבין המציאות. זה לא נכון, זה יותר מהודק מההבנה הסיבתית. יש קשר פנימי עמוק מאוד בין ההתעלות של האדם לבין מה שקורה לו. בין הירידה שלו לבין מה שקורה לו להפך. בין המציאות של עם ישראל, כמו שאומר בחלק השני של הפסקה, בהתנהלות של עם ישראל בצורה מסוימת, לתוצאות של הגלות ושל המציאות של עם ישראל בארץ. וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו בעין ארוך. ערכו האידיאלי כאילו הנשמתי. אז אנו עומדים בעולם של חופש. לא רק בציורי חופש, אלא בתוך עולם חופשי. לקבצים יש פה עוד שתי מילים. בעולם של חופש ואור מלא. כאילו משמע לעומת האור החלקי, ההערה החלקית שיש בהבנה הסיבתית. זה הערה. אבל חלקית. פה זה כבר אור מלא. כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרוממו את העולם החוקי הסיבתי כולו ומושכו אליו. כל הסיבתיות מובנת לאור המוסריות. כלומר, אתה מבין איך דברים משתלשלים, אבל לא זה גרם את זה וגרם את זה וגרם את זה, אלא בסוף התכלית היא זאת שגרמה את כל, את כל התהליך ואת כל ההשתלשלות אליה.
מושכת כאילו.
כן.
כאילו העתיד מחולל את ה...
בדיוק. העתיד מחולל את העבר ולא העבר מחולל את העתיד. זה בדיוק הנקודה. משפיע עליו מאורו ונמצא שהוא כולו טבוע בים של אור חיים זה, של החוקים המוסריים של מרבה עליונים ונשגבים מהחוקים הסיבתיים. וכשאנו מעמיקים בדבר, הרי אנו מוצאים אחר כך גם את כל הפרטים של העולם הסיבתי, כולם עומדים בתבניתם המעולה. לא השתנה, העולם הסיבתי לא השתנה. אבל הם עומדים בתבניתם המעולה בעולם המוסרי, מלא זיו, המתנסה ממעלה. כן, אז זה החלק הראשון של הפסקה, זין א', פסקה זין א' בקבצים, שעוסקת, כמו שאתם רואים, קודם כל בשורש, בהבנות של ההבנות המוסרית, הסיבתית, הסברה כללית של המושגים האלה. עכשיו, הרב כאילו בעצם נכנס כאן לדוגמה לדבר, סעיף ב'. עכשיו תראו, בדוגמה, בואו ננסה לבדוק, כאילו עד כמה הדוגמה מקדם אותנו בהבנה פה, כי הדוגמה לכאורה עוסקת רק בהבנה הסיבתית ולא בהבנה המוסרית. בואו נראה. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, ברית קרותה לארץ ולעם, ככה החוקיות עובדת. כשדבקים בהשם אלוהיהם, הרי הם מצליחים, עולים, מתפתחים, משתרשים בארצם, עושים חיים, שזונים אחרי אלוהי נחר הארץ, אז הרי הם מדלדלים ונופלים. אין באמצע כאילו. כמו שבגמרא בכתובות, כתוב שם, שרבי יוחנן זכאי רואה את הבת של נקדימון בן גוריון מלקטת איזה שעורים בין גללי בהמתם של ערביים, אומר אשריכם ישראל. זמן שאתם עולים, אתם עולים עד הכוכבים, אתם עודים, אתם עודים עד זה, לא זה בהמתם, אלא מה זה אשריכם ישראל? זה בדיוק הסימן למדרגה המופלאה של עם ישראל, שהמדרגה אותי היא מדרגה קיומית בשבילה. עם ישראל כשהוא לא חושף את החיים הפנימיים שלו, הוא לא יכול להיות סתם כמו איזה שוויצרי. לא יודע מה ש... חיים רגיל, כאילו. אלא יש להם איזה מנגנון השמדה עצמית כזאת. אתה רואה מה שקורה? היום. אנחנו לא חיים במדרגה שלנו. אז אנחנו כאילו מועסים בעצם החיים, בעצם השליטה והכיבוש בלכבוש לכבוש עם אחר. אנחנו מועסים בזה, ואז אנחנו מפרקים את עצמנו מבפנים. אז אכן, חורבן האומה והארץ בצרות וכיליונות הולכות ובאות. עכשיו, מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, ומוצאים שרוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה. יש קשר פנימי בין דעותיו, מהלכי חייו, מגמת פניו בתעופת רוחו הכללית, האמת העליונה מתגלה בו ועל ידו, תכונת ארצו וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיהן, לשדי חיין, אכן המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות והנטיות, הבונות את הבניין הכלי ומבועיהן, בהירות הסקירות, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושלוות החיים, כל הדברים האלה קשורים אחד לשני. הדעות של עם ישראל, צורת החיים שלו, עם הרוח חזקה, עם החיים, עם המנוחה הפנימית, הכל אחוז. באותה ההבטאה הנפשית של הדבקות בהשם אלוהיו, אלוהי אבותיו הראשונים, המעלה אותו מארץ מצרים לבית עבדים, המביאהו אל ארץ הברית. אתם רואים מה הפעם השנייה הרב חוזר הביטוי הזה? ברית קרותה לעם וארץ. ארץ נקראת ארץ הברית. הברית זה קשר מוחלט. כשהקשר הזה נפרם, אז עם ישראל מתפרק מהארץ, חוזר חזרה אל הגלות.
אבל זה כאילו במובן של התנאי החיצונית, שזה עוד לא משהו כאילו...
בינתיים הרב קשה פרק הקשר הסיבתי כאילו.
לא, והקשר הזה בדיוק שהרב קורא לזה ברית, ברית קרותה עם התורה. כאילו, אז כאילו איזו התנאי החיצונית כזאת ש...
אתה רואה, זה, מבחינה פנימית, אתה רואה שזה ככה המציאות בנויה. עם ישראל בנוי בצורה כזאת שכשהעולם הפנימי לא מבורר לו, אז הוא מתרסק. זה מדלדל את הרוח שלו, אז הוא מתרסק, הוא לא מצליח להחזיק את ה... אפילו חיים לאומיים פשוטים, כמו של עם רגיל.
הוא כמו סתם בן אדם, כישרון רוחני שלא לא מממש אותו נגיד.
שהוא לא יהפוך להיות סתם בן אדם רגיל, אלא כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו, והוא יהפוך להיות
כן.
יותר גרוע ממה שהיה מקום.
כן.
כן. כמו שהרב מרחיד על זה. המביאו לארץ הברית והשבוע, המורה הוא דרכי חיים ונתיבות עולמים, אחוזים הם זה בזה, הכישורים. והיא, מי זאת היא? זה כנראה הבטאה. איפה לנו פה הבטאה?
באותה
הבטאה נשאת דבקות בהשם. היא משאבת אל תוכו את כל אוצר החיים והתנובה. הביטוי הנפשי של הדבקות, היא משאבת אל תוכו את כל אוצר החיים והתנובה. ויהיה פרדו מקור חייו. אז הוא מתחלחל. מתחלחל זה נשון כאילו רפוי, רפה. כך כתוב ברש במקוואות, שדבר שלא מהודק, שייך בו לשון מתחלחל. עלי, בעברית זה משון כאילו חלול, ולא מלא, אז לכן זה לא מהודק.
אפשר גם להבין אולי ארץ הברית, והיא ארץ הברית, אתה אומר?
ערך.
אפשר להבין שווהיא, זה אולי חוזר לארץ הברית? כלומר, הקשר הזה בין העם לבין הארץ, כי הרב כמה כתב ממן, הברית כן, פרוטה כן. לארץ ולעם.
כן. אתה אומר, ארץ הברית היא... משבת אל תוכו את כל הצער החיים והתנובה, כמו הבא הוא יכול...
ואם מקור חייו, כשהוא נפרד ממנה, אז...
אבל זה נשמע יותר, פרדון מקור חייו, אז גם הקשר אל הארץ נפרם. זה לא שהארץ היא מקור חייו, אלא הרוחניות, הדעות, המהלכי חיים, זה מקור, זה המקור. שיפת החיים הכלליים האחוזים ברתוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה מתחלשת. בקבצים כתוב, הכל מתחלש, בסדר. רוח זר בא ומפעם, והוא צמח לא יעשה כמח, זה פסוק ביושע, פרק חיל פסוק זין, לא יקלוט ולא יצמיח. והנו רואים את המהרה באה ועושה שמות. עד אשר ישוב העם אל חייו, ככה כתוב בקבצים, פה כתוב אל חייו, אל מקור אישו, זה היינו אח, כאילו זה ציור, החיים הפנימיים של עם ישראל, זה אל חייו, זה אותו דבר. אל מקור אישו ישיב אליו את רוחו, יקשר באומץ לבב וברוח בינה אל שם השם אלוהי ישראל, ומנזלה פלגיו של הרעיון הכללי עמוק וחסון המותם לרוח עולמים ולחטיביות המיוחדת של ישראל, ישועה חוזרת ומוארה. כל זאת היא בינה גלויה. עד הבינה גלויה, הבנה הסיבתית. נכון? זה מה שאנחנו מדבר כאן. הכרה מעשית המחיה ומשיבה רוח. אז זה, בכל המשל הזה, זה דוגמה להבנה הסיבתית. שוב, הבנה הסיבתית. היינו מצבים כאילו, אם ההבנה הסיבתית זה חול וזה קודש, כמו שאמרנו בהתחלה, אז זה לא חול מה שכתוב, זה הבנה סיבתית של קודש.
עמוקה.
עמוקה מאוד של הקשר שבין עם ישראל, והרוחניות שלו, וצורת החיים שלו, לבין הקשר שלו לארץ, ולממלכה,
ולאומה. אף אחד בעולם החול היום לא קרוב ללהבין את ההבנה הסיבתית.
בדיוק. הכרה מעשית, כן, אבל מיד אנו באים להתרומם בחדירה יותר פנימית. שזה, עד כאן זה הבנה הסיבתית, כמו שאמרנו, פה אומר, יש פה חדירה יותר פנימית, שממה לכל הרגע חוקי הזה, הרגע מוסרי נתון. במוסריות הרעננה, המחיה של שבת הסיבתית הגדולה הזאת, שם מונח כל האומץ, כל הזיב של החיים האלה המתגלים, בהופעותיהם, בעזיזות כוח גדולה, בדייקנות כוח אדירה. ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של אמרה, לא רק שכך צריך להיות, שכך וכך אני אלא, שכך ראוי להיות, ככה צריך להיות. כן? ההבנה, לא רק שזאת המציאות של עם ישראל, אתה מסתכל בהיסטוריה ואתה רואה, זאת המציאות שם. אפשר להתכחש לזה. אלא ככה זה גם ראוי להיות, ככה צריך להיות. זה ההבנה המוסרית. בהתגלותה של הבינה המוסרית, אנחנו חוזרים אחר כך להכיר את השלשלת החוקית המוסרית בכל פרטיה, בכל מעמקה, בקבצים, עומקה וגובהה, רוחבה והקיפה, פנימיותה וחיצוניותה. הסתגבות כפולה, חיה ורעננה, מתעוררת אז בקרבנו פנימה, ומעיינות של עצה ותבונה, צביונים חיים ותחבולות ישרות הולכים ומתגלים בקרב כל לב וכליות. מה הנפקמין אבל שכל הדבר הזה? המשפט האחרון, שימו לב. כל מה שאהבתי וגם נזכה את זה, הכל כדי להסביר את המשפט הזה. רוח חמה מתעוררת לתחייה, ומחבוע חיים, אור קדושה וטהרה זורח, אורו של משיח. כשאתה רואה את רוח האומה שמתעוררת לתחייה, מה זה אומר? אתה רואה, אתה מצטער חוזר לארץ, אתה רואה, מדברים לאומיות, אתה רואה דחיפה. אתה רואה את זה? אז תבין שאורו של משיח בא וזורח. כלומר, בהבנה הסיבתית, אתה יכול לשאול את עצמך, למה פתאום, תראה, הרנסנס, כל ההגדרה לאומית, אצל הרבה אומות, וגם עם ישראל, בסדר, אתה רואה איך זה קרה. אבל למה זה קרה? למה זה קרה? הפוך. כל הציור הוא בדיוק הפוך. אתה יודע למה הרנסנס? למה כל האומות התחילו להתעסק בהגדרות לאומיות וזה? הכל זה התחיל כי אורו של משיח התעורר לזרוח. וכשזה התעורר לזרוח, יש לזה כל מיני דרכים וסיבות שמובילות את דבר אחד אחרי דבר אחרי דבר, בסוף עם ישראל חוזר לארץ.
אנחנו אומרים, לא, אורו של משיח מחולל את זה.
מחולל. זה מה שאנחנו מסיים פה את הפסקה, רוח העם התעורר לתחייה. למה זה? כי במחבוע חיים אור קדושה וטהרה זורח. אורו של משיח זורח. הכל הפסקה זה הקדמה שכשרוח האומה מתעורר, אז הבינה המוסרית מבינה שאורו של משיח הוא כבר נמצא. הדברים האלה מזכירים את הדברים של הרב פה בישראל, באורות התחייה למד בית. נכון? שהגאולה הבאה לפנינו היא בתוכיותה של כנסת ישראל. נכון? הופיעה שהגאולה הבאה לפנינו שראשית צעדיה אנחנו חושבים ומשים בתוכיותה של כנסת ישראל. אנחנו ראשים, אנחנו מרגישים את ראשית צעדיה. אבל זה רק סימפטום שמשהו בתוכיות של כנסת ישראל כבר התפתח, התגדל, וזה השתלם. בעולם הפנימי יש גאולה שלמה, גאולה שלמה כבר נמצאת. בהופעות זה רק ראשית צעדיה. הכל מתחיל מאורו של משיח. כנראה זאת הסיבה שהרב פותח פה כאילו את המסוף, את המהלך הזה של אורות התחייה בפסקה הזאת, כדי להבין שבסוף כל הבירורים שקורים וכל התהליכים שקורים לעם ישראל, ברור שיש להם כל מיני סיבות קרובות וסיבות של סיבות, אבל בסוף זה הכל מתחיל מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את עם ישראל לארץ, ולכן מתחיל הכפירה, ולכן כל מיני תהליכים מתחילים כדי להגיע למגמה שאליה הכל חותר. זה הנפקמינה והמשמעות החשובה מאוד של ההבנה המוסרית. תסתכל על הדברים בצורה כזאת, ולא רק מהפרט לשלשל הכלל. עכשיו אני מבין את השלשלת ולאן זה הוביל. השלשלת היא מתחילה מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה. למרות שאתה הולך כאילו בהבנה שלך מלמטה למעלה, אתה מבין שהכל זה בשביל זה. דווקא מן התשומה בסוף, שורה תחתונה, איך אנחנו מתייחסים לכל התהליך הזה? האם התהליך הזה, אנחנו מצחקים עליו בעין טובה, בחיבה, בברכה, מסתכלים, רוצים להשתתף בו, רוצים, כי אנחנו יודעים לאן זה מוביל, או אתה מסתכל על התהליך ואתה כאילו, זה לא, יש פה, אתה רואה פה גאולה, אתה רואה פה משיח, אתה רואה פה, איפה קדושה, איפה זה, הפוך, זה הפוך של זה. בסוף זה יושב על זה, כן.
ההבחנה זה לא בין חול לקודש, בין קודש לאולי, בין תורה לרזי תורה כזה. מי שתופל את התורה היא נגלית, אז ברור, הוא עושה חטאים, הוא צריך אנשים.
בסוף זה יושב גם על זה, כן. על ההשתעבדות כאילו לנגלה, והסתכלות על הנסתר מתוך הנגלה, או על הנגלה מתוך הנסתר.
וגם זה אומר בעצם שברגע שיש התערבות ניסית, או התערבות של עולם שהוא פנימי יותר, של סדר מוסרי, אז הוא בעצם מבטל את הבחירה בפועל, את הבחירה החושית שהיא קיימת בעולם של הסדר.
בדיוק. כן, בסוף זה גם מסביר את זה שמה שכתוב בעקדה, ומה שהרב אומר גם בעיניה, שבחינת האומה אין בחייה חופשית.
בכלל.
בכלל חופשית. בחייה. מה? בחייה. בחייה. בחייה.
זה קצת כמו הנהגת הראשון והנהגת הייחוד במובן הזה, לא?
כן. הרב, אפשר לומר שגם כאילו הדוגמה של הרב, כאילו הרב אומר שזה דוגמה כאילו. זה מה שכאילו, גם הדוגמה שכאילו, בוא נראה לך מה זה הבנה סיבתית, אז כאילו אם אני מחבר את הפסקה הראשונה והשנייה, אז אני יכול להגיד כאילו, ישראל מספרים את דעת השם, וזה כאילו ההבנה המוסרית של הדוגמה שהרב מביא. כאילו, הוא לא סתם בחר דוגמה, אחר כבר דוגמאות אחרות, כאילו, למה, כאילו, לכל מיני התופעות שראינו, כאילו, ולהגיד לך, הנה, זה הסיבתי, ובוא יהיה לך, כאילו, פה אפשר, אולי, זה הצעה, כאילו, אפשר להגיד, גם הדוגמה פה היא בעיה שבעצם כל החיים של ישראל חוקית הם כאילו אחוזים בתורה ובקדושה, גם הקשר לארץ, גם הקשר לכל. זאת אומרת, כאילו, מה ההבנה המוסרית של זה? שקדוש ברוך הוא יצר לו עם שמופיע, כאילו,
שצריך להופיע את זה.
כן.
אני יודע שגם על הניסים הטבעיים, יש כאלה שאומרים כל מיני הסברים על קריאת ים סוף וזה, אומרים, כן, רוח קדים, בסדר, וכאילו, פתאום, הנס של קריאת ים סוף.
שזה קרה בדיוק עכשיו.
מה?
שזה קרה בדיוק עכשיו.
כן, בדיוק, אבל זה בסדר, נכון, כן. זה נכון. זה יכול להיות שהיה רוח חזקה וזה, אבל למה זה היה רוח חזקה? למה זה קרה ככה? ההבנה המוסרית יודעת שזה קרה בשביל שעם ישראל יבורך. אז בסוף ההבנה המוסרית היא לא מבטלת הסיבתית כמו שהרב אומר כאן, אלא היא מסתכלת בצורה יותר עמוקה. אולי קצת ההבדל, אתם יודעים שהרמב"ם אומר, מה ההבדל בסיפור יציאת מצרים בין קטן או טיפש לבין בן חכם? זוכרים את זה? הרמב"ם אומר שאצל בן קטן או טיפש אומרים לו, היינו עבדים במצרים כמו עבד זה, כמו שפחה זו, רק בחוץ יתן. אבל הרמב"ם אומר, בן חכם, אומרים לו, מספרים לו את הניסים שנעשו על ידי משה רבנו, אז מדקדקים מהרמב"ם הזה, מה רואים פה? שאת האדם קטן או טיפש, אתה חייב להגיד לו, איך זה קרה? זה השם. כי כל משהו בדרך, מבלבל אותו. כמו אתה אומר לילד קטן, אתה אומר לו, איך יורד גשם? הקדוש ברוך הוא מוריד לנו גשם. הילד גדול אומר, עננים, זה, מתאבים על ידי השמש, אבל תגיד זה ילד קטן, זה רק מעננים, זה לא מהקדוש ברוך הוא.
אפשר להכניס אותם מתווכים כאילו.
בדיוק. אתה יכול להכניס מתווכים, והבנה המסורת יודעת שהמתווכים הם לא מפריעים. זה שיש סיבות לסיבה וסיבה לסיבה, יש גם סיבת הסיבה. זה לא מפריע לו לקשר את זה, זה אצל חכם. אבל אצל טיפש, זה מאוד מפריע לו. אם יש סיבה ויש סיבה לסיבה, אז כאילו הוא שוכח כבר את המקור של הסיבות.
אפשר להגיד גם, אם אתה מכניס מתווך,
זה
כבר עבודה זרה. חכם ונאום, כן.
אם אתה מכניס מתווך, כאילו זה כבר אצלו הופך לעבודה זרה.
בדיוק, בדיוק. אז אמרת, וככה אנשים גלופים. לא, אני יודע מה יש גשם, אתם מתפעלים על הגשם, אבל זה אתם רואים, הגשם. זה עניין טבעי כזה, בטח טבעי. לכן החזאים יודעים יומיים לפני בקושי. בסוף, יש פה דברים טבעיים. אבל איך זה מתגלגל ואיך זה... יש פה סיבות מוסריות שמחליטות, שקובעות, האם יהיה גשם, לא יהיה גשם, האם יהיה גשם עליך, או שהוא ייפול בירדן.
הרב, נראה גם שכאילו מהפסקה שהרב נותן באמת מקום של כבוד גם לשלשלת הסיבתית. כאילו מה שהוא אומר, המחיית השלשלת הסיבתית הגדולה הזאת, הרב מבין במובן של חשיבות, לא הארוכה משהו.
נכון, נכון, נכון. בדיוק, הרב הדגיש פה בפסקה הרבה מאוד את ההבנה הסיבתית, רק הוסיף על גבה את ההבנה המוסרית שהיא יותר עליונה ויותר היא סיבת הסיבה. אבל באמת, כן, על ההבנה הסיבתית זה הרבה מאוד, כמו שהרב אמר כאן, כשאדם עושר, איך הוא אמר כאן בהתחלה, כשעושר האדם מתעלה, זה היה, כפי עושר האדם, לא זוכר את הביטוי כאן היה, בהתחלה. קיצור, ברור, זה תופס מקום של כבוד. הלימוד שלנו הרבה עוסק בהבנות הסיבתיות. טוב.
המשל הרב אמר על הגשם, סתם הסיפור הזה, חלום שלי, סביב.